ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף פי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. בפתיחת שיעורנו היום אנחנו נפנה מיד לשוליים תחת הכותרת מבנה. כפי שאתם יכולים לראות, ציירנו צורת פפיון, בתוך הגמרא הוא מסומן כמספר אחד. אצל הגמרא, בין הגמרא ותוספות, אתם רואים פפיון מספר אחד, ובהמשך בעמוד ב' בשורה חמישית, שישית של הרחובות, רואים מספר 2. הפפיון מבליט את הביטוי לא שנו. הגדרות של רב ושמואל, מתי אמרינן הדקטני תצא מזה ומזה, הגמרא תגיד, או אמר רב, לא שנו אלא, או לא שנו מה? את הדין שהיא צריכה לצאת מזה ומזה וכו'. הערה, אין כאן מחלוקת בין רב ושמואל, אלא כל אחד אומר דין נפרד. באותו שורה שאתם רואים את הפפיון יופיע גם צורה שאנחנו מכנים הרגש. שני הסברים להדיאמר רב, ציטוט, אבל ניסית על פי שני עדים לא תצא. לא תצא ממה? א', לא תצא מבעל השני. ב', רב אשי, הוא יגיד, לא תצא מבעל הראשון. הגמרא, מהמשנה ראינו, תצא מזה ומזה. תרגום מילולי, כי אני יוצא מהנחה שהמשנה עדיין טריה בזיכרוננו, על אודות אישה שהלך בעלה למדינת הים והיא ניסית לשני וחזר בעלה, המשנה אמרה תצא מזה ומזה, גם מבעל הראשון וגם מבעל השני. אמר רב, לא שנו מה שאמרנו עכשיו, תצא מזה ומזה, אלא שניסית בעד אחד. כלומר, עד אחד בא ואמר לה, מת בעלך, ועל סמך זה היא ניסה לה גבר השני. אבל ניסית, ונחזור, אם היא ניסה על פי עדות של עד אחד, אז כשבעלה חזר, אומרים שהיא צריכה לעזוב את שניהם, גם הבעל הראשון וגם הבעל השני. אבל ניסית על פי שני עדים, שמה אמרו מת, לא תצא. עכשיו, אהבה מינה, לא תצא מהשני. אבל עוד פעם, מה כאן הסיפור? על פי, בשלב הזה, אנחנו בשלב המוקדם, זה ישתנה, אבל בשלב הזה שני עדים אמרו שמת הבעל שלה, היא ניסה לגבר שני ובא בעלה בחזרה, ורב אומר שאם הסיפור הזה על ידי שני עדים שאמרו מת, היא לא צריכה לעזוב את השני. זה העלה גיחוך במערבה, מחקו עלי במערבה, הם צחקו על הדין הזה. אתה גברה, הבעל הראשון וקאי, ועומד בפנינו, ואת אמרת לא תצא, אתה אומר שהיא לא צריכה לצאת מהגבר השני, ברור שהכל היה טעות אחד גדול, אסור לה להישאר עם השני, הוא עומד בפנינו, הבעל הראשון, איך אתה יכול להגיד שהיא תישאר עם הגבר השני? לא צריכה. מה שנאמר שלא תצא מהשני, לא ידעינן לאותו שבא לפנינו, אנחנו לא מזהים אותו כבעלה הראשון. השאלה היא דלא ידין עלי בעד אחד המית הצא, אז למה אם עד אחד אמר מת והיא ניסית על פיו, למה שהיא תצא מהשני? אז מה אם יש גבר שעומד בפנינו, אנחנו לא מזהים אותו כבעל הראשון? לא צריכה דיאטו בי תרי ואמרי, זה שבא שאנחנו לא מקנים, אבל יחד איתו באו שניים והם, ואמרי, והם אומרים ענן הבינן בהדי מחי נפיק ועד אשתה ועתון ודלו יד איתולי. אנחנו נחזור על זה, אני עוד פעם, אנחנו ענן הבינן בהדי, אנחנו היינו יחד עם זה שבא עכשיו, מאז שהוא יצא, שאז היה ברור שהוא בעלה, זה מחי נפק, מאז שהוא יצא ועד אשתה ועד עכשיו, ו זה בעלה, הם אומרים, ואתון אתם הוא דלו ידעיתו לי. הוא, כשהוא יצא לי, הוא יצא צעיר בלי זקן, עכשיו הוא בא מזוקן. תכתיב, יש תקדים מקראי לדבר הזה, ויעקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו במפגש בין יוסף שאז היה שליט המצרים, ובאו אחיו לקנות מזון, כתוב שיוסף הכיר אותם אבל הם לא הכירו. מה, למה לא? ואמר רב חיסדא מלמד שיצא בלו חתימת זקן, הוא בא בחתימת זקן, שהוא יצא היה נער בלי זקן, עכשיו הם עומדים בפני אדם מזוקן, אז ממילא הם לא הכירו אותו. עכשיו, לפי האוקימתא הזאת, יוצא כך. אם עד אחד אמר מת, אם אלו השניים נאמנים, ועל זה אנחנו אומרים, תצא מזה ומזה. אבל אם שניים אמרו מת, מאחר שהיא ניסית על פיהם לגבר שני, היא לא יוצאת ממנו. הגמרא שואלת, סוף סוף תרי ותרי נינו, יש שניים שאומרים מת, שניים המקורים, ויש שניים שאומרים זה הוא, זה הבעל, כלומר לא מת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והבא עליה באשם תלוי קאי. נוצר פה ספק, אז יש לנו בעיה של גברת שהיא ספק אשת איש והלכה להינשא לגבר שני, איך רב אומר שאם היא ניסית על פי שניים שלא תצא ממנו? למה שלא תצא ממנו? זה בעיה של ספק אשת איש, איך היא יכולה להישאר על פי דברי רב שלא תצא מהשני? אז מה אם היא ניסית על פי שניים שאמרו מת? אבל יש כאן שניים, זה שניים מול שניים שאומרים שזה הבעל. אמר רב ששת, אולי רק נחזור להבהיר, אמרנו שהבעל עליה באשם תלוי, זה אשם תלוי זה קורבן שמביאים כשאדם עבר על ספק איסור כרת, או ספק דבר שאם ודאי עבר אז היה מביא קורבן חטאת, כמובן אם עשו את העבירה בשוגג. כאן זה אינו מצב של ודאי עבירה, אבל זה ספק עבירה, ובזמן בית המקדש האדם היה מביא אשם תלוי עד שיתבאר הדבר, ואז ידע אם הוא חייב להביא קורבן חטאת. אבל זה מצב של איסור. אז איך רב אומר שאם היא ניסית על פי שניים שלא תצא מהשני? הגמרא עונה, אמר רב ששת, כגון שניסית לאחד מעידיה. היא ניסית לא סתם עם גבר מן השוק, היא ניסית לאחד מן העידים שאמרו מת. אז לגביו אין כאן ספק, הוא העיד מת, אז הוא מבחינתו מותר להתחתן איתה. הגמרא ממשיכה עם שאלה, היא גופה באשם תלוי קיימה, אבל היא בספק. הגמרא, ואיך היא יכולה להישאר עם הגבר השני? נכון, הוא אחד מהעדים, אבל מבחינתה היא בספק. הגמרא עונה, לא, היא לא בספק, ואומרת, בריא לי. ורש"י בשורה הראשונה כותב, בריא לי, כגון על ידי סימנים. והשם תלוי אינו בא אלו על מי שליבו נוקפו, יש לו נקיפות מצפון כזה, מוטרד, אמוציונלי, אבל היא לא, בריא לי שהוא באמת שבעלי מת. אז גם מצד העד שהיא מתחתנת איתו ברור לו, וגם מצדה אז אין כאן השם תלוי. הגמרא שואלת, תשימו לב קושיה ארוכה, אי אחי, אם על זה מדובר, מהי למימרה? מה הצורך לרב ללמד לא תצא? אפילו רבי מנחם ורבי יוסי, שהוא יובא בעוד כמה שורות, לא כאמר תצא, אלא כשבאו עדים שאומרים לא מת, ואחר כך ניסית, כלומר נוצר הספק, ועל פי זה היא, ובכל זאת היא ממשיכה להתחתן. אז רבי מנחם ורבי יוסי אומר תצא, אבל ניסית ואחר כך באו עדים, לא אמר. אבל אם היא נישאה לשני ואחר כך באו עדים שהם עדים שלא מת בעלה, רבי מנחם ורבי יוסי לא אומר שהיא תצא מהשני, דתניא. וכאן אנחנו מביאים מקור תנאים, תנא קמא, ואחר כך רבי מנחם ורבי יוסי בנושא הזה. שניים אומרים מת, שניים אומרים לא מת, שניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים לא נתגרשה. שניים מול שניים בעניין הסטטוס של האישה, האם היא אשת איש או לא. הרי זו לא תנסה, ואם ניסית לא תצא. לפי התנא קמא כבר נוצר בעיה של ספק או מצב של ספק, ובכל זאת אם היא עברה וניסה לשני לא תצא. זה שיטה מקילה. רבי מנחם רבי יוסי אומר תצא, שאם היא ניסה אחרי שנוצר המצב של הספק היא כן צריכה לצאת מהשני. אמר רב נחם רבי יוסי, אימת אני אומר תצא, בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסית, באו עדים שמעידים לאוסרה ואחר כך היא ניסית. אבל ניסית ואחר כך באו עדים, אם היא ניסה בזמן שלא היה שום ספק, כי היא ניסה אחרי, מיד אחרי ששניים אמרו מת, אין כאן ספק. אז ואם היא ניסית ואחר כך באו עדים שאוסרים אותה, שמעידים לא מת או לא נתגרשה, הרי זו לא תצא. אז מה הבדל בין למה אני צריך את רב ללמד את דינו, שאם היא ניסית על פי שניים לא תצא? הגמרא עונה, כי כמה רב נמי, רב שמע את דינו שהמשנה שאמרה תצא מזה ומזה זה רק אם היא ניסית על פי אחד, אבל על פי שניים לא תצא. הדין של רב בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסית, כלומר באו עדים שלא מת, כלומר נוצר ספק ממש, ואחר כך ניסית, ורב אומר לא תצא מהשני. האם זה מוכר לנו? כן, זה שיטת התנא קמא פה. להפוקי מדרב נחם ורבי יוסי. מטרת רב זה לפסוק שלא כמו רבי נחם ורבי יוסי. אנחנו נסתכל ברש"י, ולהפוקי מדרב נחמן, ועושים מדלו יצטריך למילתי דרב אלא בהכי. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה משמיע לנו רב שלא היינו יודעים מקודם, מקודם כלומר ממקור תנאי, על כוכח באחי מתוקמה, ואשמינן הלכה כתנא קמא שמקל, אפילו באו עדים שלא מת ואחר כך ניסה, שלא תצא. אנחנו ממשיכים עם לשנה שנייה בגמרא, ואיקה דאמר תאמה, למה לא תצא? בדברי רב, שאם היא ניסית על פי שניים, למה שהיא לא תצא? תאמה וניסית ואחר כך באו עדים שלא מת, אבל באו עדים ואחר כך ניסית, תצא. כמן? כרבי מנחם ברב יוסי. מטיב רבה, רבה בא להקשות ממקור תנאי על רב. תשימו לב, קושיה ארוכה עד שורה ראשונה בשורות הרחבות. מניין שאם לא רצה דפנו, אם יש כהן שלא רוצה להתקדש מן התומה או לעזוב נשים הפסולות לו. המילה הזאת דפנו, אני מקווה שאני מבטא אותו נכון, אני ראיתי במקומות אחרים שהמילה הזאת מופיע עם לא, אני לא מתכוון לעניין שינוי גרסה, אלא שהוא מופיע עם ד' לפניו דפנו, לכן ומרשי כאן דפנו הקהו, זה לשון ציווי, הקהו וקידשו בעל כוחו. שאם יש כהן שהוא מסרב לעשות מה שמוטל עליו, כפי שאמרנו להתקדש מן התומה או לעזוב נשים הפסולות לו, דפנו לשון ציווי, כמו שרשי אומר הקהו וקידשו בעל כוחו. אז מניין לכך תמוד לומר וכי דשתו בעל כוחו. היכי דמי אי למה דלא ניסית לאחד מעדיה ולא כאמרה ברי לי, כלומר חזרה לענייננו. אם מדובר במצב כזה שהיא האישה שאמרו לה שבעלה מת והיא לא ניסה לאחד מדעה והיא לא אומרת שברי לי שהוא מת, אז עכשיו בתמיהה צריכה למימר דדפנו, הנה מה שהזכרתי מקודם עם הדלת לפניו, שדדפנו שמקים אותו, זה פשוט, אלא לאו דניסית לאחד מעדיה וכאמרה ברי לי, ואחר כך צריכים להוסיף בו ואחר כך באו עדים שחי. אז כלומר היא נישאה בזמן שלא היה שום ספק מצידה, ואחר כך באו עדים וקטני דפנו, על מה מפקינן למיני. מכאן רואים שמוציאים אותה ממנו, מהגבר השני, וזה לא כמו רב. אנחנו נחזור על מה שלמדנו בשעות האחרונות דרך רש"י. היכי דמי וכו', דה ודאי באיסור מפורסם ואפילו באיסור ספק לא יצטרך קרא, דה ודאי כפינן לי, אלא לאו כי היי גבנה דניסית תחילה לאחד מעדיה ואחר כך באו עדים שהיה הבעל הראשון חי באותה שעה ומת, ולא רצה להוציא משום זונה. והכהן שהתחתן איתה, דיברנו מקודם על כהן שלא רוצה לעזוב נשים פסולות, לא רצה לעזוב אותה בטיעון שהיא זונה. וקטני דפנו וקשיה לרב. אנחנו חוזרים לגמרא. אז בקיצור, מהמקור התנאי וההסבר שנתנו לו, אנחנו רואים דלו כפסיקת רב. הגמרא דוחה את הקושיה. הבאת הקושיה מדין הקשור לכהן, איסור כהונה שייני. נכון, כשמדובר בכהנים אז אנחנו מחמירים, אנחנו כן מצפים שהוא יעזוב אותה. אבל אם לא היה מדובר בכהן אלא מדובר בישראל, והיא שמעה משני עדים שמת בעלה והיא התחתנה עם הישראל, ואחר כך באו שניים ואמרו שהוא לא מת, וכשהיא התחתנה עם אחד מעדיה והיא אומרת ברי לי, אז דין שרב תקף שלא תצא. והיא בעיתמה מי דפנו, במקור שראינו שצריכים להקות ולקחנו זה כסימן שהיא צריכה לעזוב את הגבר השני, דפנו בעדים. זה לא מכות כמו שחשבנו עד כה, אלא בעדים. ומה הכוונה? זה צריכים לראות ברשי. דפנו בעדים, רשי ממול, בעדים מוזרים לתרוח אחר עדים, להכחיש את הראשונים המתירים אותה, כדי לקדש את הכהן שלא יישאנה. אבל מי שניסית לא תצא. כמו רב. הגמרא ממשיכה, ויבאי את אימה, תשובה שלישית, המקור שמדבר על דפנו, שתקי, או תקי את הגבר השני, כשבאו עדים, ואחר כך ניסית, שקודם באו שניים שהעידו שהוא עוד חי, ואחר כך היא ניסה לגבר השני. ורבי מנחם רבי יוסי היא, שהוא אמר במצב כזה, תצא. ובזה יודע רב. אבל אם קודם, אחרי שהעדים העידו שהוא מת, היא ניסה ורק אחר כך באו עדים שהוא חי, אז גם רבי מנחם רבי יוסי היה מסכים, לא תצא. רב אשי אומר, עכשיו אנחנו הסברנו דרך הסימונים שהצורה הזאת, הר גש, הוא מהווה, יש כאן שני הסברים לדברי רב שאמר אבל ניסית על פי שני עדים לא תצא. אז רב אשי הוא הסבר השני. רב אשי אומר, מהי לא תצא דקמה רב? לא תצא מהתרה הראשון. ומה זה אומר לנו? היא חוזרת לבעלה הראשון. ואותה אישה שהתחתנה עם השני בגדר אנוסה. אז אנוסה, אשת איש שנאנסה, מותרת לחזור לבעלה, אם כמובן לא מדבר בכהן. הגמרא שואלת, אמרה רב חד הזימנה, אבל הדין הזה רב כבר אמר, דתנן ניסית שלא ברשות, כלומר אישה שסיפו לה שמת בעלה, וניסית שלא ברשות, מה זה אומר? שלא ברשות בית דין, אלא על פי עדים, מותרת לחזור לו. ואמר רב, הוא נע, אמר רב, הכי הלכתה. אז הנה, מותרת לחזור לראשון. אז רב כבר פסק ככה, למה אני צריך פעמיים לרב לומר אותו דבר? הגמרא אומרת, עונה חדה מכללה דחברתא איתמר. זה לא שרב פסק שני פסקי הלכה נפרדים, אלא אחד יצא מתוך השני יצא מתוך הראשון. כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות השס עוזר, הגענו לפפיון מספר 2. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא דינו של שמואל הדקתני, תצא מזה ומזה, היינו היכה דלא מכחשתו, שהיא לא סותרת את זה או את אלו. זה נבהיר בגמרא שטוענים שזה בעלה שהוא חי. אנחנו נראה גם שימוש במעוינים, תשובות לקושיה שיקשה הגמרא משום דינו של אולה. עכשיו זה לא ברור על מה אנחנו מדברים, נשאיר את זה להמשך הגמרא. אמר שמואל, אומר הגמרא, לא שנו אלא שלא מכחשתו, אבל מכחשתו לא תצא. המשנה דיברה על תצא מזה ומזה, שתעזוב בעל הראשון גם בעל השני, זה בזמן שהיא שותקת. אבל אם היא מכחשתו, לא תצא. שואל הגמרא, במאי עסקינן, שהכחשתה מועילה לה להישאר עם השני? היא למה בבית רי, שניים שמעידים על כך שזה האדם שבא לפנינו, שזה בעלה, כי מכחשתה למאי הווה. אז מה אם היא מכחישה אותם? זה לא יועיל לה, אלא בחד, שיש אחד שאומר שזה שבא לפנינו הוא בעלה. ואז מה אנחנו אומרים? תמה דמכחשתו, למה שהיא לא עוזבת את השני? כי היא מכחישה אותו שאומר שזה בעלה. השתקה, אבל אם היא שתקה, אז תצא. היא צריכה לעזוב משום העד אחד שמעיד שהוא זה שהוא חי, שהבעל שלה חי. עכשיו, כל זה בא בעקבות אחרי שהיא שמעה שבעלה מת. ואנחנו יודעים באופן כללי שעד אחד שמעיד מת בעלה, יש לו כוח רב. עוד מעט נראה למה אני מתכוון. אז בינתיים אנחנו מדייקים שאם מדובר באחד שאומר לא מת ואי מכחשתו, אז לא תצא. אבל אם היא שותקת, תצא. היא שותקת, תצא על פי מה? על פי עד אחד שעיד חי. אבל זה לא מסתדר לנו, כי זה נגד כלל ידוע. ואמרו לה, כל מקום שמינה תורה עד אחד, ודוגמה לכך זה עד שמעיד מת בעלה. זה דוגמה של מקום שהתורה המינה עד אחד. הרי כאן שניים, יש לו כוח, העדות הזה של לא שאומר, אני חוזר, עדות כזאת שעד אחד אומר מת בעלה, יש לו כוח של שניים, שני עדים. עכשיו מה, אחר כך בא עד אחד שאומר חי, העדות הזאת אין לו כוח של שניים, זה עד אחד גרידה, ואין דבריו של אחד במקום שניים. ולכן צריכים להבהיר, הבעיה או העיקר הקושי כאן זה אפילו אם היא לא מכחישה זה שאומר בעלה החי, לא תצא. למה רק אם היא מכחישה זה מאפשר לה להישאר עם השני? אם על זה מדובר, כמו שתיארנו, שאחד בא ואומר חי, היא לא צריכה להכחיש אותו אחרי שהיא קיבלה היתר, או אחרי שעד אחד אפילו העיד שהוא מת, הוא בגדר או בכוח של שניים, ואז אין דבר של אחד שאומר חי במקום שניים. הגמרא עונה, תשימו לב, יש כאן סימולים חדשים, צורת מעוין פה ועוד כמה שורות כתבנו בשוליים. זה אלו המעוינים תשובות לקושיה שיקשה הגמרא משום דינו של אולה. הקושיה ששמענו עכשיו זה מבוסס על הכפר של אולה, של אולה, שכל מקום שמיני התורה עד אחד, הרי כאן שניים. הכה במאי עסקינן, הגמרא משיבה ועונה במה מדובר שדווקא על ידי הכחשתה היא נשארת עם השני, בפסולי עדות. וכדרבי נחמיה דתניה, אנחנו נקרא עוד שורה שניים ונחזור דרך רש"י על הנקודות לשם הסבר. דתניה, רבי נחמיה אומר, כל מקום שמינה תורה עד אחד, יש סוגיות שונות, מקרים שונים שהתורה מאמינה לעד אחד. בסוגיות כאלו, הלוך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים באיש אחד, כשני אנשים באיש אחד. שהולכים אחר רוב הדעות. אולי רק במאמר מוסגר, במקרים שלא מאמינים לעד אחד, אלא במקרים שנדרש שני עדים דווקא, אז אם יש שניים אומרים כך ומאה אומרים אחרת, לא הולכים אחר רוב הדעות. זה שניים מול מאה, זה כמו שניים מול שניים, זה עדות בהכחשה. אבל בסוגיות שמאמינים לעד אחד, כמו הסוגיה שלנו של מת בעלה, אז הולכים אחר רוב הדעות. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? אנחנו חותרים למצוא את המקרה שדווקא בגלל שהיא מכחישה היא נשארת עם הגבר השני. כפי שאמרנו מקודם, נלמד את התשובה הזאת דרך רש"י. דיבור המתחיל בפסולי עדות עסקינה. ולעולם בתרי, כגון קרובים או נשים, עתו בדי. שניים, אבל הם שני קרובים, הם פסולי עדות. או שתי נשים באו עם הגבר, עם אותו גבר שבא דאמרי, והן אומרות זהו, זה הבעלה. וכמה שמלן שמואל דאזלין בת הרוב דעות, הואיל ואין כאן עדות כשרה. זה תחום שמקבלים עדות של פסולים. במקרה כזה מכרים על פי רוב דעות. וכדרבי נחמיה, אבל אני אומר לכם, כל שלומדים איתנו, שלא נשכח, עיקר הנקודה יהיה מתי מצפים להכחשה כדי שהיא תישאר עם השני, ואיזו נסיבות אומרים שדווקא על ידי הכחשה שלה נגד אלו שטוענים שזה בעלה היא יכולה להישאר עם השני. אז אמרנו, וחדר רבי נחמיה דאמר, כל מקום שמינה תורה עד אחד, אין דין עדות בדבר. הדין עדות זה מושג, אין כלל שדווקא צריכים שני עדים, הדינים האלו לא תקפים מעד אחד נאמן בה, מזה שאנחנו מוכנים להאמין לעד אחד, הלכה פסולים נאמנים, כקשרים, והלך והלוך אחר הרוף. ועשו שתי נשים המכחישות איש אחד כשני אנשים באיש אחד, דמי אמני שהשתי נשים מול איש אחד הם נאמנות. הלכך, אילו לא בא הבעל ועד אומר מת, ושני פסולי עדות אומרים לא מת, לא נפקה לה מחזקת אשת איש, היא נשארת בחזקת איסור שיש עליה. למה? מה קרה פה? אחד אומר מת, הוא אומר שהיא לא אשת איש, אבל שניים אומרים שהוא לא מת, אז אין מעידות שהיא עדיין אשת איש, אז היא לא יוצאת מחזקת אשת איש, תהלוך אחר רוב דעות. וכן כשבא הבעל ואלו שני פסולי עדות אמו האומרים זהו הגבר הזה, זה בעלה, והיא אומרת, והאישה שניסית לה שני, היא אומרת שאין מכרת אם זהו אם לא, אני לא מכירה, לא בטוח, לא בטוחה, כי לא מכחישה להו אם היא שותקת, אם היא לא מכחישה אותן שאומרות שזה בעלה, נפקה היא תצא מהשני. תשתי נשים מכחישות עד הראשון שהשיאה, אותו עד שהעיד מת, שעל פיו היא נישאת לגבר, ולא יצתה מחזקתה, מחזקת אשת איש. כל זה אם היא לא מכחישה. אבל היכד היא אמרה, ברי לי שאין זה. זה ההכחשה. דלת כמה מאחר, אתה יכול אפילו לסלק מהשיקולים פה העד הראשון שאמר שמת, תעזוב אותו, אין פסולי עדות נאמנים, אותן שתי נשים שבאו עם הגבר כמו זה בעלה הראשון הן לא נאמנות להעיד על אדם כשר כמו האישה הזאת, האישה שניסה לשני, אפילו הן אלף, שהן אלף מה שמעידות שזה בעלה, שכל אדם נאמן על עצמו באיסורים בדבר הברור לו, וזה מה שקורה פה. אם היא מכחישה, זה ברור לה שזה לא בעלה. אלא אם כן, מתי אנחנו אומרים שיש אפשרות להזיז אדם מחזקת הקשרות שלו, אלא אם כן יש עדות כשרה בדבר. היו כך, כמן דלתנו דמו, כשמדובר בפסולי עדות והיא מכחישה, זה כאילו הן לא קיימות, ומחזקת אשת איש יצתה לה על פי ראשון. אותו ראשון שאמר מת בעלה, זה מספיק להוציא אותה מחזקת אשת איש. ובזה, ובכך אנחנו לומדים, מבינים מה, על מה התכוון שמואל שאומר מתי אומרים תצא? כשהיא לא מכחישה, אבל אם היא מכחישה לא תצא. ורשי תיאר בהרחבה על מה שמואל דיבר. והיא בית אימה, כל איכה דעתה עד אחד כשר מעיקרה, כלומר שהעיד מת בעלה ועל פיו היא נישאת לשני, אפילו 100 נשים כעד אחד דמיין, ולא תצא. הכה במאי עסקינן, שאמר שמואל כשהיא שתקה תצא, כגון דעתיה אישה מעיקרה, ותרצה לשון לתרץ, ותרצה לרבי נחמיה אחי. ופה בברייתא הבאה התיקון לפי ההוראות האלו, וככה זה. ואחר כך אנחנו נחזור על מה שלמדנו שוב פעם דרך רש"י, אבל לפי האוקימתא או אפי הדעה הלשנה השנייה הזאת, ככה אומר רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, כל מקום שמינה התורה עד אחד, הלוך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת, כשני אנשים באיש אחד. אבל שתי נשים באיש אחד, כפלגה ופלגה דמי. למרות ששתי נשים מול אישה אחת, או שני גברים מול גבר אחד, אותו אחד נדחה לגמרי והולכים לפי הרוב, כאן אם מדובר בגבר אחד מול פסולי עדות, לא דוחים את הגבר האחד, למרות שיש יותר בצד השני של הפסולי עדות, ואומרים כפלגה ופלגה דמי. רש"י ארבע שעות מהסוף אומר, כעד מכחיש עד, ואפילו שתקה היא לא תצא, הואיל וניסית כדאולה דראשון נאמן כשניים, והנך כולי כעד אחד. שוב פעם, זה אם מדובר ב העד אחד שהעיד מת, בעלה היה גבר. אנחנו רוצים ביחד ללמוד רש"י שמופיע שבע שורות מסוף העמוד, והיא בהתאמה, כל היכה דעת העד אחד כשר מעיקרה, דאמר מת, שמת בעלה, אפילו מאה נשים עת ינחר שניסית, ואמרי לה מת, סליחה, ואמרי לא מת, כעד אחד דמיה. הכוח שלהם זה לא יותר מעד אחד. והבה להוא עד מכחיש עד, ואחרון אינו כלום, כדאולה. ולא נפקה, והיא לא תצא מהגבר השני. אני מדגיש פה, אם זה מדובר כשאדם עד אחד כשר בהתחלה שעד מת. והיא לא תצא גם אם שתקה, והכה דכי שתקה מה שמואל תצא. אז על מה דיבר שמואל שבגלל השתיקה היא תצא? כגון שניסית על פי אישה מעיקרה, העדות הראשונה הייתה עדות של אישה, לא גבר, אלא אישה. הלכך כדאדרן ואתיין תרי, כשבאים אחר כך שניים שמעידים לא מת, אי שתקה אי, הווה לרוב דעות לאיסורה. ובנסיבות כאלו, שעד הראשון שהעיד מת הייתה אישה, אז כדי שהיא תישאר עם השני, עם הגבר השני, היא צריכה להכחיש. להכחיש את אלו שאומרים לא מת. אבל אם היא שותקת, אנחנו הולכים אחר רוב הדעות. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לגמרא. במחשבה שנייה, לפני שנתקדם, נסכם שתי הלשנות לאור דברי שמואל. לפי הלשנה הראשונה, אפילו אם בא עד אחד כשר שאמר מת, האישה שניסית לגבר השני, כדי להישאר איתו, היא צריכה להכחיש את שניים, שני עדים הפסולים שבאים אחר כך שאומרים לא מת. לפי הלשנה השנייה, אם בא עד אחד כשר ועד מת, אז היא לא צריכה להכחיש הפסולי עדות שבאים אחר כך להעיד שלא מת. אז מתי כן צריכה להכחיש לפי הלשנה השנייה? אם העד שאומר מת היה עד פסול, עדות פסולה כמו אישה שעידה מת בעלה. אז כדי שעם הניסויים המשניים היא צריכה להכחיש. אבל אם שהיא שתקה, היא תצא מבעל השני. עכשיו חוזרים לגמרא, המשנה בפייזיין ובבית דיבר על כך, ואנחנו הוספנו בשוליים את לשון המשנה, האישה שהלכה, שלח בעלה למדינת הים, ואמרו לה מי בעלך וניסית, ואחר כך בא בעלה, תצא מזה ומזה. ובהמשך כתוב צריכה גט מזה ומזה. הנושא שכתבנו בשוליים, הגמרא תסביר למה יש צורך לגט גם מהשני, והנישואין אלו אינם נישואין כלל. נציין שהמשולשים שאנחנו נראה הם מהווים עבורנו מעקב, וכך כתבנו בשוליים, עם השפיץ למעלה קושיות, שפיץ למטה תשובות. והדו-שיח, המסע ומתן הזה ממשיך כפי שאתם יכולים לראות קדימה בדף עד דף פי תת עמוד א' למעלה. עכשיו הגמרא, בשלמה מראשון, שאנחנו דיברנו על כך שהיא עוזבת את שני הגברים, את בעלה המקורי וגם הבעל השני, אני מבין למה יש צורך לגט מהראשון, בשלמה מראשון תיבאי גט, כי היא הייתה נשואה אליו, ועכשיו היא לא יכולה לחזור, אז היא צריכה גט אם היא רוצה להתחתן עם מישהו עכשיו מן השוק. אלא משני עמי, למה יהיה צורך לקבל גט מהשני? זנות באלמה הוא. זה היה נישואין שאינם לגיטימיים בכלל. זה בגדר זנות באלמה. הרי היא הייתה אשת איש בזמן שהיא נישאת לשני. אמר רב הונא, גזירה שמה יאמרו, גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצא בלא גט. הצורך לגט מן השני הוא כדי שלא ייפול טעות בעיני הרבים, מאחר שיש סיכוי שאנשים יחשבו שעצם זה שהיא התחתנה עם השני זה בגלל שהראשון גירש אותה. כך אנשים יחשבו שהראשון גירש אותה, והנישואין עם השני היו כשרים, היו לגיטימיים, ובכך הקשר שלה עם השני הייתה קשר של אשת איש ממש עם השני. ואם אתה לא מצריך גט מהשני, אנשים יחשבו שאשת איש יכולה לצאת מנישואיה ללא גט. שואלת מה היא הכי? סיפה דקטני, אמרו לה מת בעלך ונתקדשה, ואחר כך באה בעלה, מותרת לחזור לו, משמע בלי גט. התם נמי נעימה, למה בסיפה שאתם אומרים שהיא מותרת לחזור לבעלה בלי גט, למה ששמה לא יכול להיות אותו סוג של אי הבנה או טעות בעיני הציבור, מה הם יחשבו? גירש זה שהראשון גירש אותה וקידש זה, והשני, כמו שכתוב, ונתקדשה, היא רק היה לה אירוסין עם השני, ואתה מתיר לה לחזור לראשון, ונמצאת אשת איש בזה שמתירים לה לחזור לראשון. אנשים יחשבו ששמה אשת איש יוצא שלא בגט. עכשיו, בזה שמתירים לה לחזור לראשון כדמשמע בלי גט, מראה שלא חוששים לשמה יאמרו. אז אם הסברנו מקודם הצורך לגט מן השני בגלל שמה יאמרו, אבל לפי הסיפה הזה זה נראה שלא חוששים מפני זה, לעולם בעיה גט, היא כן צריכה גט מהשני. אי הכי, אם כך, נמצא זה מחזיר גרישתו מי שנתרסה. אז יש הלכה, והזכרנו את זה פעמים רבות בעבר, שאשת איש שנתגרשה והתחתנה עם גבר שני, אסור לראשון להחזיר אותה. כל זמן שהיא לא התחתנה עם מישהו אחר, אז יש עניין להחזיר גרושתו. אבל אחרי שהיא התחתנה עם גבר שני, יש איסור להחזיר גרושתו. אז אם אתה אומר כך, שהיא צריכה לקבל גט מהשני, אז יוצא שהראשון מחזיר גרושתו משנתערסה. אני רק רוצה לחזור יחד איתכם שתי שורות ללשון הספר, שאמרו לה מת בעלך ונתקדשה, ואחר כך באה בעלה, מותרת לחזור לו, ועכשיו אנחנו מסבירים, היא חוזרת לראשון, אבל זה אחרי שהיא קיבלה גט מהשני. אז יוצא שמותר להחזיר גרושתו משנתערסה. הגמרא עונה שזה באמת לא בעיה, כרבי יוסי בן קיפר דאמר, מן הנישואין אסורה. הדין שהזכרנו מקודם שאסור להחזיר גרושתו, מתי? אם היא נישאת לשני. מן האירוסין מותרת, וזה מה שראינו בדיוק הלשון, ונתקדשה ואחר כך בא בעלה, אם השני היא רק התערסה. אז במצב כזה הראשון יכול להחזיר אותה. הגמרא שואלת, מדקתני סיפה אף על פי, ואנחנו ממשיכים לדף פי תת עמוד א', שנתן לאחרון גט לא פסלה מן הכהונה, האחרון הוא זה שאירס אותה, וכתוב שהגט הזה לא פסל אותה מן הכהונה מכלל דלא ביה גט. לא כמו שתירצנו שכן צריכים גט כדי ליישר את הסיפה עם הרישה, ששם אמרנו שיש צורך לגט. אבל אם אתה רוצה ללמוד שבסיפה היה, כן היה גט, זה לא מסדר עם ההמשך כאן. כפי שהגמרא אומרת, דאי ביה גט, אם היה צורך לגט, המאי לא פסלה מן הכהונה. אנחנו יודעים שהמושג של גרושה שפסולה לכהונה זה כולל מעבר לגט ממש. יש מושג, ואני לא אכנס לזה איתכם עכשיו, אבל רש"י מצטט את זה על פי מה שמובא במסכת גיטין, שאפילו ריח הגט, גט שלא היה גט גמור, יכול לפסול. אז אם אנחנו כותבים, או אם כתוב פה לא פסלה מן הכהונה, זה שהשני שאירס אותה נתן גט לא פסלה מן הכהונה, זה מראה שזה אינו גט בכלל ואין צורך לגט בכלל, אלא סיפה באמת אין גט. אמרי, אנשים יגידו, זה שהיא חוזרת לראשון, קידושי טעות הבו. רש"י, שורה שלישית, סיפה לגבי קידושין, ודאי כדכאמר, דלא ביה גט. ודקשיא לך, שמא יאמרו גירש זה וכדי זה וכולי, והרי הוא מחזיר אותה אחר כך, הראשון מחזיר אותה, לא עתי למימר אחי, אלא אמרי, מדנפקה בלא גט, כלומר מהשני, קידושי טעות הוו, כגון, על מנת שאני כהן ונמצא ישראל, שהוא קידש אותה בתנאי שלא התגשם. הגמרא שואלת, רישא נמי, למה אמרנו שהיא צריכה גט מהשני? גם ברישא, שיגידו, נישואי טעות הוו, כלומר, עם השני. ואנשים לא יבואו לחשוב שאיזשהו איש יוצאת בלא גט. לא, לא היה אישות בכלל, קניין נישואין עם השני, כאילו נישואי טעות. הגמרא עונה, לא אומרים ככה בסיפה, כנסוע רבנן. ולא, רשי כותב, ולא תלינן לכולה. שואל את הגמרא, סיפה נמי לכנסוע ולחייב גט, בסיפה בדוגמה של נתקדשה לשני. הגמרא עונה, רישא דעבדא איסורא, היא נבעלה לשני, כנסוע. סיפה דלא עבדא איסורא, רק נתקדשה, לא כנסוע רבנן. המשנה מנתה כמה דברים שאותה גברת שאחרי שחזרה בעלה אמרנו תצא מזה ומזה, המשנה אומרת אין לה כתובה. מה הייתה אם אתה כינו לרבנן כתובה? גם מסבירה למה אין לה כתובה, מה הסיבה שבכלל תקנו לאישה כתובה, כדי שלא תקל לה בעיניו להוציאה, כדי שהבעל לא בקלות יגרש את אשתו, בזמן שהוא יודע שהוא צריך לשלם לה כתובה, אז הוא יהסס מלגרשה. במקרה שלנו תהיה לה בעיניו להוציאה, אנחנו רוצים שהיא תיפרד, שיהיה קל לה לצאת, ולכן אין לה כתובה. אז הוסר מקור האיסוס לגרש. אין לה פירות ולא מזונות ולא בלעות, כל הדברים האלו הוזכרו במשנה. תנאי כתובה, הדברים האלו הם חלק מהכתובה, הם נקראים תנאי כתובה, ככתובה דמי. אז איך שאנחנו מתייחסים לכתובה, גם הדברים האלו דינם בהתאם. רש"י כותב, תנאי כתובה, מזונייכי וכסותייכי ופירות שאכל נמי לא משלם אף אגב ואין לה כתובה משום דרבנן כנסוע, ומשום דאשכחן באלמנה לכהן גדול, שזה גם נישואין אסורים, אבל שמה מצאנו דיש לה פירות שאכל, הוא דאיצטריך למימר אחא, פה באיסור אשת איש דאין לה. נטלה, הכוונה לבלעות, מזה ומזה תחזיר, פשיטה, אמרנו שלא מגיע לה כלום, אז ודאי שהיא צריכה להחזיר אם היא נטלה בגדים שהוא הביא לנישואין. או יש לציין באמת שהעניין הזה של בלעות שנוי במחלוקת בין המפרשים של המשניות, אבל אחד מן הכיוונים מובא בשם רש"י, שאלו בגדים שבלו, בגדים שהיא הביאה לנישואין, ואם הם בלו והיא לקחה אותם נטלה מזה או מזה, היא צריכה להחזיר. אז על זה הגמרא שואלת פשיטה. אז מהו דתימה כיוון דתפסה? לא מפקינה מינה. היה מקום לחשוב מאחר שהיא בכל זאת תפסה אותם, לא נוציא ממנה, כמה שמלן שמוציאים ממנה הבלעות. עד כאן שיעורנו להיום.